כל חי אונליין 93fm.co.il
במחלקה הרופאים המתפטרים הודיעו כי הגיעו לכל פגישה שתוכל להביא לסיום המשבר. עוד נאמר בהודעת הרופאים כי הרופאים קיבלו בשעה האחרונה את הזמנתו של המנכ״ל לפגישה במטרה לגבש מתווה שיסיים את הסגה המתמשכת של הילדים חולי הסרטן בירושלים. בשעה זו הרופאים מתאמים את מועד הפגישה אל מול כל הרופאים. סיעת יהדות התורה וש"ס התכנסו לדיון דחוף ביום שני הקרוב, ידונו בחילולי השבת המתרבים לאחרונה על ידי משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים. הודעה משותפת שפרסמו המפלגות נאמר כי חילולי השבת עומדים בניגוד גמור לכל ההסכמים הקואליציוניים ולסטטוס קוו. לא נשלים עם מרס השבת בפרסיה קבל עם ועולם, נעשה כל מה שניתן כדי למנוע את חילול יום השבת קודש, כך לשון הודעת הסיעות הערב בכנסת שהעביר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע קורת רוח מהחלטת הפרלמנט בשוויץ המחייבת את הממשלה שלא לממן עמותות המעודדות הסתה. כמו כן נתניהו בירך על החלטת ממשלת הולנד להפסיק את מימון עמותת טרור פלסטיני. מעמד שלנו נושא פרי ויש לנו עוד לאן לנשוף. הולנד, שוויצריה, דנמרק ונורווגיה, ואני בטוח שיצטרפו לכך עוד מדינות נוספות, כך דברי נתניהו לפי אמרתו לסלוניקי שביוון. ראש עיריית רמלה הנבחר מיכאל וידל הגיע אחר הצהריים למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הרב שלום כהן כדי להודות לו על תמיכתו ולהתברך לפני כניסתו לתפקיד. נשיא מועצת החכמים ברך בחומת וידל והחלו שיזכה להגשים את שאיפותיו להגדלת התורה בעיר. הרשות הפלסטינית מותחת עם ביקורת חריפה על הודעת חמאס לציון עשור להשתלטות הארגון על רצועת עזה. בהודעת הרשות נאמר זוהי נכבה שנייה לעמנו מאז שחמאס השתלט על רצועת עזה, חיי התושבים שם נעשו גרועים יותר ויותר. עלה לי 12 מניין ההוגים בשריפה הגדולה שפרצה היום במגדל דירות בלונדון. כתבנו שלמה ריזן מוסר כי מאות כבאים מנסים עדיין להשיג שליטה על האש. בשריפה נפצעו עוד כ-70 בני אדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום כי היורה מאילינוי מת מפצעיו. טראמפ אמר כי חבר הקונגרס, חבר הנהגת הבית, נורה ונפצע קשה, ומצבו יציב בבית החולים יחד עם עוד שני שוטרים אמיצים. ברני סנדרס, שהתמודד על תפקיד המועמד הדמוקרטי לנשיאות, אמר, מעשה הירי הוא דבר מחליא. נהיה ברור, אין מקום לאלימות בחברה שלנו, ואני מגנה בכל תוקף את הירי. תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
דמיינו לעצמכם שתי אחיות שחוזרות הביתה מבית הספר ומבקשות לאכול ארוחת צהריים, והאימא עונה להן, הלוואי והיה לי לתת לכן ארוחת צהריים חמה, יש לנו רק לחם וממרח. מאז שאבא נפטר המצב שלנו יידרדר ואין מספיק אוכל לכולם. עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו סיפורן של שני ונחמה שהתייתמו מאב לפני שנתיים, וכמעט כל ערב הן הולכות לישון רעבות. בואו נעטוף אותן בחמלה ונכניס אותן לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את שני ונחמה לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית, רדיו קול חי. העורכת הראשית אסתי פלד, מוישי כאן הטכנאי. כמו שאמרתי, הרבה מאוד תגובות לנושא שלנו כאן בשעה הקודמת, סוגיית בית החולים הדסה, ההורים הכואבים, המחלוקת בין הרופאים לבין הנהלת בית החולים, עם ההודעה הערב של משרד הבריאות. שוב, הודעה נוספת לרופאים, מוכנים להגיע להסדרים, רק תגיעו. לכל המגיבים, אנחנו מדברים עם כולם, אוספים את הפרטים של כולם, נמשיך לעסוק בזה במידת הצורך. יש הורים שבאמת באמת בוכים וכואבים, והלב שלנו איתם. אבל באשר לסכסוך בין הרופאים לבין משרד הבריאות והנהלת בית החולים, יש שני צדדים למטבע הזה. וחשוב לשמוע את שניהם, כמו שאמרתי, אנחנו לא בית משפט. עניין אחר, אנחנו נדבר עכשיו על הגמחים, מאמצים להסדיר את מעמדם של הגמחים בישראל. הבוקר התקיים דיון בוועדת הכספים, בהשתתפות בכירי מנהלי הגמחים במגזר החרדי, וזה בשל החשש שתהיה פגיעה קשה בגמחים, בעיקר בציבור החרדי, בעקבות שורה של הצעות חוק ותקנות של משרד האוצר, וההגבלים עם הבנקים שיכולים לפגוע במפעל האדיר הזה של הלוואת כספים ללא תמורה. אנחנו עם צביקה זאבי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה רואה חשבון וגם מנהל כספים בגמח המרכזי, מכיר היטב את העניין הזה, הגמח אולי הכי גדול הייתי אומר בישראל, שמתנהל עם מעגל כספים מאוד מאוד גדול. מה הבעיה של הגמחים? קודם כל, בפני מה הם עומדים? מה עלול לפגוע בהם?
אז בואו נרחיב טיפה את כל המבוא לחוק, וככה נוכל גם לרדת לרזולוציה יותר עמוקה, גם להשלכות שלו. בעצם לפני שנתיים החל תהליך שהגיע בעצם מארצות הברית, שבא ורוצה להסדיר את כל שירותי האשראי, הגופים הפיננסיים בישראל, שהבנקים כמובן כבר נמצאים בתוכו, אבל יש הרבה שירותי אשראי שניתנים בישראל, שהם לא בנקים, כדוגמת אגודות אשראי למיניהם, שפועלות ממש כחברות עסקיות, וכמובן, כמו שאנחנו יודעים, גם הגמחים הגדולים, שבעצם הגמחים זה בעצם, אם נקרא לזה, זה קרן פיננסית חברתית, שבעצם עם ערך חברתי מאוד גבוה, שבסופו של דבר מגלגלת פקדונות והלוואות בציבור, וארצות הברית דורשת מנגנון מהרבה מדינות שנמצאים איתה בהסכם ושיתופי פעולה, בעיקר עסקים ופיננסיים, שיהיו מוסדרים תחת רגולטור. בזמנו שחוקק החוק עובר ככה הרבה טלטלות, אבל בסופו של דבר בעצם המדינה התחייבה להעביר חוק של כל חוק הפיקוח, זה בעצם השם שלו, של כל נותני האשראי, כולם בתוך שנתיים, כאשר בעצם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים כבר עבר, וכאשר הוחלט להחריג ממנו את סעיף הגמחים, שבעצם הגמחים הולך כרגע לעבור.
בוא נגיע לשורה האחרונה, המדינה בעצם דורשת מהבנקים מהגמחים שקיפות.
לא רק. זה גם שקיפות, זה גם רגולטור שיבקר ויפקח.
מה רע בזה?
וגם בסופו של דבר דרישות, מה רע בזה? יש כמה דברים שצריכים להבין. קודם כל, נושא, בוא נתחיל בנושא של עלויות. גמחים היום בציבור נתפסים כגוף באמת התנדבותי, כמעט על בסיס התנדבותי מוחלט. גם הגמחים שיש שם תרומות, אז מנהלים את זה כגוף חברתי, רובם בעמותות, אבל בסופו של דבר מדובר על גוף שלא פועל למטרות רווח, והוא גם מנועל פיננסית וכספית כזה. גמחים, ברגע שיפעילו עליהם את רגולטור, שידרוש מהם הוצאות רגולטוריות, בסופו של דבר, זה דבר שיכול למוטט אותו כלכלית. מיטוט כלכלי זה אומר
למה? אני לא מבין את הנקודה הזו, למה? כי הם... איפה הוא יתמוטט כלכלית? יש עליו פיקוח, בעצם... דורשים ממנו קריטריונים, הוא יעמוד בהם, הוא ידווח שקיפות על הוצאות, הכנסות, מעגל כספים. איפה הבעיה?
אז הדיווח עצמו כמובן הוא לא, אין לו עלות, אבל מה ש... כל מה שמסביב, אם לצורך העניין צריך להציג תוכנית עסקית, כמו שבאמת נדרש מאחד שהוא יקרא בעל רישיון מורחב, זאת אומרת, גמר שהוא בעל היקפים קצת יותר משמעותיים, יצטרך להתאגד. להתאגד זה אומר רואה חשבון שצמוד לאותו עמותה, לאותו קרן. בעצם הוא יצטרך להפעיל מנגנון.
ואתה אומר, מאותו רגע הגמח הזה מתחיל להוציא בכל חודש כסף לרואי חשבון, ליועץ, כלכלי.
כלכלנים, מנהלים, ברישיון מורחב, בגמחים גדולים, גם הולכת להיות דרישה, לפחות ככה הם רוצים, של ממשל תאגידי. זאת אומרת, בעצם הרגולטור ידרוש כמה אנשי מקצוע יש בגמחים. אנחנו יודעים שברוב הגמחים כמעט ואין אנשי מקצוע, ודאי לא בתשלום כמו שיש בבנקים וכל האגודות האשראי. כך שבעצם הרגולטור עצמו כשקיפות, דווקא הגמחים הם אלה שמודדים את החוק, זה גם חשוב להבין. היום המצב הנתון היום, הגמחים הם אלה שמודדים להעביר חוק. כמובן שצריך שהחוק הזה יהיה מפעל ויהיה בנוי בצורה כזאת שיסדיר את מעמדם, יסדיר את מעמדם מול הבנקים, ייתן להם את האופציה לניהול תקין, ובעצם גם ייתן לציבור את האמון שיש פה משהו שבאמת מצד אחד מפוקח, מצד שני הוא באמת פועל למטרות חברתיות.
זאת נקודה חשובה, כי גם הציבור עצמו שם את כספו, מפקיד כספים גדולים בגמחים הללו, ולעיתים, אני מדבר ככה על כל מיני גמחים לא גדולים, אלא יותר קטנים, יש שם איזושהי קריסה, בן אדם נעלם, ואז מתפרסמת ידיעה על איזה עוקץ, או על כל מיני סיפורים אחרים, ובלי להכליל, כמובן, יש גמחים קדושים ותיאורים שעושים מלאכת קודש, אבל כשנדע שיש פיקוח ותנאים מסוימים והגבלים ושקיפות, זה אולי קצת גם ירגיע את הציבור. אבל בוא נדבר בעצם על החוק. אני רוצה לצרף לשיחה את הפרופסור יורם מרגלית, שלום לך.
מרגליות, ערב טוב.
מרגליות, ערב טוב. אתה מכון החרדי למחקרי מדיניות.
נכון.
היית מבין מנסחי החוק, או ניסחת את החוק הזה שהוא מצד אחד מקובל על הגמחים, אבל הוא עונה גם על הדרישות שהמדינה התחייבה אליהם.
אנחנו עדיין לא ניסחנו את החוק. החוק, כרגע הצעת החוק היא תיקון לחוק הפיקוח, זה נוסח על ידי המדינה. אנחנו מנסחים הצעה מטעמנו, כדי לנסות ולהתאים את החוק, שכעיקרון בדיוק כמו שאמרתם, מאוד חשוב שיהיה חוק, שיסדיר, אבל אנחנו רוצים להסדיר אותו באופן שתואם את המציאות, מכיוון שאנחנו חושבים שהחוק, כמו שהוא מנוסח כרגע וכמו שעבר בקריאה ראשונה, הוא בעייתי מאוד ועלול להביא לקריסה של גמחים.
מה אתם מציעים? איזה הצעת חוק? שמה היא תגיד? מה התיקון שלכם?
הרעיון הוא באמת להסדיר, אבל להסדיר את זה באופן שמכיר במציאות, זאת אומרת שמבין מה שהגמחים, בעיקר גמחים שמבוססים רק על פקדונות, אין להם כסף בעלויות תפעוליות גבוהות, אז לעשות את זה בצורה שלוקחת את העובדה הזאת בחשבון.
אבל איך אני, אם אני מפקיד עכשיו $100,000 בבנק, איך אני, בגמח?
לא, כן.
איך אני ארגוע? איך אני יודע שמנהל הגמח הזה מתנהל נכון?
רוב האנשים לא מפקידים סכומים שכאלה, אבל ודאי שמי שמפקיד סכומים שכאלה לא מפקיד אותם סתם. הדברים מתנהלים נכון. גם היום הדברים מנוהלים. יש רשומים, כל הגמחים כמעט כולם משתמשים בתוכנות מחשב, אבל הרעיון הוא לעשות סטנדרטיזציה ובאמת לעמוד בדרישות מקובלות. זה באמת הרעיון, אבל מכאן ועד רמת הרגולציה שמקובלת בבנקים, רב המרחק, ובאמת בנקים עושים דברים אחרים לגמרי. בבנקים יש עוד מגוון גבוה, גדול מאוד של פעילויות, לפעילויות למטרות רווח. יש השקעות. הגמח הוא מבנה מאוד מאוד פשוט. בסך הכל אנשים מפקידים את הכסף ללא, עם זכות למשוך אותו ללא ריבית, והגמח הוא צינור, הוא נותן את ההלוואות לאנשים שוב ללא ריבית, ולכן הסיכון היחיד במקרה של גמח הוא שאנשים לא יחזרו את ההלוואות. עכשיו הסיכון הזה הוא מאוד מאוד קטן, בגלל שיש נורמות חברתיות מאוד חזקות, מדובר בהלוואות בתוך הקהילה, עם ערבים, ולכן הסטטיסטיקה מראה שבסך הכל הסיכון הוא הרבה יותר נמוך ממה שאפשר לחשוב.
ואז אתם תעשו בעצם
יותר נמוך משל בנק.
ואז יהיה, ואני חוזר אליך צביקה זאבי, ואז יהיה הבדל בין גמח לגמח, כלומר גמח בתוך המגזר החרדי עם כל ההיבטים והמוסכמות החברתיות והחזרת חובות וכולי, יהיה לו דין אחד, וכל מיני עמותות להלוואות שנמצאות מחוץ למגזר אחר, יהיו בו כללים אחרים?
לא, יש כרגע, אני אתקן, יש בעצם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שכבר עבר כבר קריאה שנייה ושלישית, וכבר נמצא בספר חוקים של מדינת ישראל. הוא בעצם מסדיר את כל שירותי אשראי של אלה כאלה גופים שמגדירים את עצמם כשירותי אשראי למטרות רווח. אגודות אשראי שמרוויחות מזה, הלוואות בין חברתיות שיש בעצם שם מימד עסקי טהור. לעומת זה צריך להחריג את כל מי שהוא בעצם נותני שירותי אשראי ופיקדון ללא מטות. זה בעצם הגמחים. לגמחים הזה, לגמחים, לאותם גופים, אמורים להיות בעצם הסדרה, רגולציה, שתהיה רגולציה יותר עם פן חברתי, יותר הבנה למטרות שבעצם, בשבילו נועל דגמח, אותו קופה שנקראת גמילות חסדים, שבעצם באה לתת ערך חברתי לציבור, שבסופו של דבר נותן לו את אמצעי המימון ללא ריבית. ופה צריך להבין שרגולטור כזה צריך להיות רגיש לזה, הדרישות אמורות להיות דרישות בעל אופי שכזה, וגם אותו תעודת ניהול תקין שבסוף אותו רישיון שיהיה לגמח, בעצם יעיד מצד אחד על יושרו וגם על האופי החברתי שלו.
אוקיי, מעניין מאוד. אגב, קראתי באיזה מקום לא מזמן שחלק מהדרישות, אני לא יודע אם זה תקף לגבי גמחים, אבל לפחות לכל מיני חברות שהם מלווים כספים למטות רווח, יש התחייבות להקצות או להפקיד סכום גדול מאוד שיהיה נעול לערבות, לערבון, למקרה שהקופה הזאת תפשוט רגל, ואז המדינה תשתמש באותם כספים כדי להחזיר להלווים. שמעתם על זה אחד מכם?
כן, ודאי, מדובר בדרישות להון עצמי, אז זאת באמת שאלה מה צריך להיות ההון העצמי. יותר חשוב במזילות, הסיכוי שגמח, אם הוא יפשוט את הרגל, ככל שמדובר בקהילה החרדית, הסיכוי שזה ייפול על המדינה, הוא קטן מאוד. א', זה נדיר מאוד, ובאותם מקרים שזה כן קרה, והם מקרים מאוד נדירים, הקהילה תמיד התגייסה.
כלומר,
זה לא נפל על המדינה.
כלומר, גם במקרה הזה, זה עוד סעיף שאתם רוצים לעשות בו שינוי, ולוותר על העון העצמי, על הדרישה הזו.
לא לוותר, אבל להסתכל על זה בעיניים הנכונות, שהתאימו פשוט לגמח. וברגע שאתה מסתכל על זה, אז אתה פשוט, גם הדרישות שלך הן כמובן יורדות, לא כמו לצורך העניין, באגודת אשראי, שכל המטרה שלה זה פשוט לגלגל כסף עם רווחים משמעותיים.
כלומר, שהסעיף הזה יישאר עם סכום ריאלי? זו הכוונה?
נכון מאוד.
אוקיי, טוב. מעניין, נקווה שבאמת הסיפור הזה ימשיך להתקדם בהמשך החקיקה. אני מודה לשניכם, צביקה זאבי, רואה חשבון שמנהל כספים בגמ"ח המרכזי, ולפרופסור יורם מרגליות מהמכון החרדי למחקרי מדיניות. תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
לשניכם, ערב טוב. שלמה ריזל כתבנו, שלום לך.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו מדווחים לפני זמן קצר על עוד אירוע ירי בארצות הברית, על מה מדובר?
זה אירוע ירי שבבדיקה, ככל הנראה, שם מדובר במשהו פלילי. צריך לזכור שדיבר על זה חבר קונגרס אמריקני מוקדם יותר הערב, שבממוצע מתים בארצות הברית כתוצאה מאירועי ירי כאלו ואחרים, 93 בני אדם בכל יום. זאת אומרת, זה דבר ששכיח, יש הרבה מדינות שמותר בהן לשאת נשק, ולכן הירי הזה האחרון שנדבר עליו כנראה, מדובר במשהו שהוא לא לאומני.
בוא נדבר
לא
על האירוע הקודם, אירוע ירי אחר שהיה באילינוי, ושם אנחנו מדווחים היום על התפתחות בחקירה. מסתבר שהיורה הגיע בכלל, ירה על רקע פוליטי. הוא מהמפלגה השמאל קיצונית בארצות הברית, והוא ירה, פתח באש על חברי המפלגה הרפובליקנית. כך פחות או יותר זה נראה.
כן, מהבחינה הזאת מדובר בדרמה של ממש. מה שהיה למעשה חברי מפלגה רפובליקנים ששיחקו להנאתם בווירג'יניה, מדינת וירג'יניה שוכנת סמוך מאוד לוושינגטון די-סי, וושינגטון הבירה. היום בבוקר כשהם שיחקו שם הגיע אדם מאילינוי בשם ג'יימס אוג'יקסטון, תומך של ברני סנדרס, אם אנחנו זוכרים אותו, הסמן הקיצוני של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. בעברית זה אומר משהו כמו מרץ אצלנו, משהו כזה, בן אדם ממש מהקצה של המפה הפוליטית. הוא בירר מי משחק באותו מגרש, כיוון שלפעמים משחקים שם דמוקרטים, לפעמים רפובליקנים, וכשהוא שמע שמדובר ברפובליקנים הוא פתח באש. הוא הגיע עם רובי סער, הוא הספיק לראות משהו כמו 50-60 כדורים, ואלמלא שוטרים שהיו שם, שוטרים של משטרת הקונגרס שבאו לשמור על חבר קונגרס בכיר שהיה שם, לפי הדרך היה הסיפור הזה היה נגמר ממש בטבח, הוא היה פשוט יורה למוות בכולם, אבל כאמור אותם שוטרים שהיו שם ניהלו איתו חילופי אש במשך 10 דקות, עד שבסופו של דבר הם פגעו בו, והוא מת מפצעיו בבית החולים. טראמפ דיבר מאוחר יותר, הזכיר את העובדה הזאת, והוא ביטל את כל הפגישות שלו במהלך היום, כל הפגישות המתוכננות. צריך לזכור שבארצות הברית עכשיו רק בוקר, האירוע הזה קרה ממש בסביבות 7 בבוקר, הוא ביטל את הפגישות שלו, כיוון שמדובר באמת באירוע דרמטי.
אירוע יוצא דופן, איזה... בהחלט.
כן, ממש כן, אירוע יוצא דופן.
חיסול על רקע פוליטי, חד משמעית. מילה לסיום על מה שקורה בלונדון, המגדל הענק שם שעלה באש במהלך הלילה, על פי הדיווחים 12 הרוגים בשריפה הזו, שעות רבות של ניסיון להשתלט על השריפה, עדיין לא השתלטו עליה באופן סופי, אבל הסיפורים שמגיעים משם קשים מאוד, גם הרבה מאוד מחדלים ככל הנראה שיבדקו.
כן, מדובר בבניין ישן שהיו גרים בו מאגרים, ולכן כנראה שבעלי הבניין גם לא ממש דרגו להחזקה הסדירה שלו. לפי דיווחים של דיירים שם, מקרר באחת הדירות התפוצץ, והוא זה שהביא להתלקחות של הבניין, ומעבר לכך שלא היו שם גלי ישן ולא היו שם בעצם מטפים וחומרי כיבוי נוספים. הקריאה הראשונה לדיירים בקומות העליונות הייתה להסתגר בדירות שלהם, ולכן מספר הרוגים הגבוה שעומד כרגע על 12, אבל יש דיווחים שהמספר הזה גבוה בהרבה.
24 קומות בבניין הזה, והסיפורים הקשים זה על אנשים שקפצו מקומות גבוהות.
אנשים שקפצו ואנשים שהשליחו גם תינוקות, היו תינוק וילד שהצליחו לזרוק אותם מזרועות של אנשים שחיכו למטה.
וואו.
סביר להניח שאם זה לא היה בניין של מאגרים, אלא בניין במרכז לונדון, אולי הם מתייחסים לזה יותר ברצינות. יש אולי איזשהו הבדל בין דם לדם, אבל בהחלט
אוקיי,
סיפור
טוב.
קשה מאוד.
את דברי הפרשנות אנחנו נשמור לפעם אחרת. שלמה ריזל, תודה רבה לך.
כן.
ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
אומרים שיש לי ראש טוב ושאצליח בכל מקצוע שאבחר, אבל בפנים אני יודע שמחסום האנגלית יעצור אותי.
אל תיתן לאנגלית לעצור לך את ההצלחה. בוא עוד היום למכון גייט ובתוך זמן קצר תדבר אנגלית ברמה גבוהה. נצל את חופשת הקיץ ללמוד לדבר אנגלית. ולנרשמים בחודש זה 50% הנחה על הקורס השני. מכון גייט, 025-70-30-60. 025-70-30-60.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
זה פעם בחיים! יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים עם במת אמניות ומרצים מטורפת. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חדווה לוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפור האיבגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספא מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898. כולנו בשמחה.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
דמיינו לעצמכם שתי אחיות שחוזרות הביתה מבית הספר ומבקשות לאכול ארוחת צהריים, והאימא עונה להן, הלוואי והיה לי לתת לכן ארוחת צהריים חמה, יש לנו רק לחם וממרח. מאז שאבא נפטר, המצב שלנו יידרדר ואין מספיק אוכל לכולם.
עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו סיפורן של שני ונחמה שהתייתמו מאב לפני שנתיים, וכמעט כל ערב הן הולכות לישון רעבות. בואו נעטוף אותן בחמלה ונכניס אותן לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. אל תישארו אדישים, תורמים ומכניסים את שני ונחמה לבית התמחוי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
פורור, חד וחלק.
חשבתם פעם על האוויר שהילד שלכם נושם? הכירו את מזגני יורוקום TCL עם טכנולוגיית המולטי פילטר, ועכשיו במבצע הכירות ברשת טרקלין חשמל. יורוקום TCL.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
איך אומרים במילה אחת? חתונה, אולם, תזמורת, סלם, שכירות, קטרינג, שבע ברכות.
מרקנטיל. במרקנטיל יודעים שכל רגע גדול מורכב מהרבה פרטים קטנים. לכן אנחנו מציעים לכם הלוואת רק בשמחות. עד 200,000 שקלים בתנאים אטרקטיביים, פטור מעמלות עוש וכרטיס אשראי חינם לשנתיים, כדי שתוכלו להתחיל את החיים ברגל ימין. מרקנטיל. בכל רגע יש עם מי לדבר. חייגו עכשיו למרקנטיל. כוכבית 2524.
מבינים אותך מצוין.
אי עמידה בפיראון, ההלוואה עלול לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הבית היהודי, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
כפירה גמורה, כך הגדרת את דבריו של חבר הכנסת גפני בוועידת הארץ, לא פחות ולא יותר. מה?
א', שמחתי לשמוע הבהרה מפיו של חבר הכנסת גפני. הדברים שהוא חסו לו לא נאמרו, על כל פנים לא לכך הוא התכוון. הוא התכוון לרגע לומר שהערבים היו כאן לפנינו ולכן יש להם זכויות. הוא רצה לומר שהזכויות שלנו בארץ ישראל מקורן בתורה, ולכן אם אנחנו לא שומרים על תורה ומצוות, אז כביכול אנחנו מאבדים את הזכות בארץ ישראל. אני שמח לשמוע את
זה. הבהיר את הדברים בהרחבה גם אתמול כאן, ואני חושב שמי שהאזין לכל דבריו שם בכנס הבין את הדברים כמו שהם. אין לי מושג מי שיבש את דבריו, אבל...
נכון. תראה, עדיין אני חושב שהיו שם אמירות שאני לא אוהב, ואני חושב שגם הציבור החרדי, לפחות לפי ההיסטוריה של העשרות שנים האחרונות, לא אוהב. והחיבור הטבעי שהוא מרגיש כלפי השמאל, אני חושב שהחיבור של הציבור החרדי לימין הוא חיבור טבעי גם בהיבט המסורתי, וגם בהיבט המדיני בהקשר הזה של אהבת הארץ, מצוות יישוב ארץ ישראל. אני חושב שהיום גם מוכח שאם יש משהו שעלול להביא לפיקוח נפש לכלל ישראל, זה דווקא סירת שטחים, כל מקום שאנחנו יוצאים ממנו מתמלא מיד בטרור.
כן, אז אין ויכוח, תראה,
נשק נגד מדינת ישראל.
חבר הכנסת סמוטריץ'.
בוא נאמר ככה, הלוואי ויכולתי לומר שלא הייתה קריצה לשמאל בדברים שלא עשיתי, כן הייתה וזה חבל מאוד. אבל אין ספק שזה לא חמור.
יכול להיות שהייתה פה קריצה לשמאל, אבל אתה יודע שהוויכוח בשאלה הזו, גם הרבה מאוד חרדים חותמים על מה שאתה אמרת, וגם הרבה מאוד פוסקי הלכה, כל הוויכוח זה מה עם סדרי העדיפויות. איש לא בא ואומר שאין שום חשיבות חלילה לארץ ישראל או ליישוב הארץ. מה קודם למה? לימוד התורה, קיום המצוות בארץ ישראל, האם הוא עדיף על יישובה של ארץ ישראל? זה הוויכוח הישן.
אני חושב שזה, אני לא חושב שזה ויכוח, לא חשוב, אבל אני יודע לומר שחז"ל אומרים שברוכי הוא ישראל ואורייתא חד הוא, אז אין סדרי עדיפויות, צריך את הכל, הכל זה צדדים שונים של אמת אלוקית אחת גדולה שמתגלה בעולם, אבל בואו לא נכנס עכשיו לשיעור כלולי. אני אומר רק שכשאתה מדבר עכשיו על ההזדהות או השיוך או הקרבה הפוליטית, אתה גם לא צריך לבחור, כי עובדתית הימין תמיד היה גם יותר מסורתי ויותר מקורב לתורה, יותר אהב. נכון, הייתה תאונה דרכים קשה בקדנציה הקודמת, דעתי בעניין הזה ידועה, נאמרה מעל כל במה מבחוץ בקדנציה הקודמת, נאמרת מבפנים עכשיו. נדמה לי שהימין כולו שגה מאוד בחיבור עם לפיד ובהפניית הגב לציבור החרדי, אבל הברית ההיסטורית הכללית בין הימין לציבור החרדי, כפי שאמרתי, ברית שמושתתת על עולם ערכים משותף, גם בתחום המסורתי קו נטוי תורני, וגם בתחום של החיבור לארץ ישראל כמצווה גדולה.
כן, גם את זה אמר גפני, אגב. גם את זה הוא אמר, אנחנו עם הימין, כי בסוף עם השמאל אין לנו מכנה משותף בזהות היהודית.
אני חושב שלא צריך לדון בנאום שכנראה לא נאמר. טוב, הדברים הובהרו, וזהו.
אוקיי, בוא נדבר על דברים אחרים שמתרחשים גם בכנסת, אבל לפני כן בקבינט. צמצום חשמל לעזה זה מן הסתם משהו שאתה מברך עליו, למרות שהרבה מאוד גורמי ביטחון אומרים, זה מקרב את הסבב הבא, עם החמאס.
יש כאן קצת דבר והיפוכו. בסופו של דבר, מצד אחד ברור שלהכביד את היד על חמאס זה משהו שאני חושב שהוא נכון וחשוב וטוב, בעיקר כל עוד חיילינו מוחזקים על ידיו, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך להכביד את היד גם על האסירים, גם על השלטון של חמאס ברצועה, לפחות עד שהוא יחזיר את הגופות של החיילים. צריך גם לזכור שחלק גדול מאותו החשמל, למעלה מ-30%, מושקע בהתעצמות, מושקע בטרור, בחפירת מנהרות, באיסוף ויצירת כלי נשק, שחלילה עלולים להיות מופנים כנגד מדינת ישראל. אני כן חייב לומר שאני קצת זה באי נוחות על הכיסא, כשאני יודע שזה בעצם מדובר בבקשה של אבו מאזן. זאת אומרת, אנחנו לא עושים את זה לאורך כל התקופה האחרונה מיוזמה שלנו כדי להחזיר את החיילים הביתה, אנחנו כן עושים את זה כשאבו מאזן מבקש, ופה אני לא בטוח שאני אוהב את זה, אבל אני חושב שזה צריך לעורר אותנו לשאלה יותר גדולה ויותר אסטרטגית, מה אנחנו רוצים ברצועת עזה. אני מוכרח לומר דבר שאני לא שומע אותו במערכת הפוליטית לצערי, גם לא מחבריי בימין. בסופו של דבר לא יהיה שקט למדינת ישראל, ואגב גם לא יהיו חיים טובים לערבים ברצועת עזה כל עוד מדינת ישראל לא תחזור לשם. ההיסטוריה מלמדת שכאשר אנחנו מסירים אחריות, יוצאים משטח ומתמלא בטרור, וזה עושה רע ולא מוסרי לשני הצדדים, ורק כאשר אנחנו שולטים בשטח, אז יש גם שקט וגם שלום, ובסוף גם חיים טובים. אז רצינו השמאל במדינת ישראל רצה נורא נורא להיות מוסרי. אתה מכיר את זה, נכון, אבי? לא רוצים לכבוש, לא רוצים לשלוט בעם זר. אז יצאנו מעזה, גירשנו עד אחרון היהודים, חרבנו התיישבות לתפארת, ומאז חייהם של התושבים ברצועת עזה,
אתה יודע, ויאמרו לך אנשי השמאל, מאז אין הרוגים ברצועת עזה, יהודים, אין נרצחים, אין משפחות שכולות, גם מהטילים שהם יורים.
תזכיר לי, לא היו 70 הרוגים בצוק איתן לפני שנתיים.
כן, אוקיי.
לא הייתה חצי מדינה מתחת לטווח של טילים, הרי על מה אנחנו מדברים? אנחנו כבר 10 שנים מאז שיצאנו מגוש קטיף, כן, מרצועת הביטחון שהייתה לנו בעזה, מאז אנחנו כל כמה שנים חוזרים באיזה סבב שלם, שגם משתק את המשק הישראלי, שגם מגדל דור שלם של ילדים בדרום שגדלים תחת חרדה של קסאמים ואני לא יודע מה עוד, גם משלמים מחירים ודמים מרובים תרתי משמע. כשאנחנו בורחים, אנחנו נותנים רוח גבית לטרור, ככה זה עובד. אגב, זה גם הגיוני, לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך להיות נביא. לנו היה ברור שזה מה שיהיה כשהתנגדנו לגירוש מגוש קטיף, לצערנו, צדקנו בעניין הזה. ואני חוזר ואומר, בסופו של דבר, זה נכון, אין היום הרבה אנשים בעם ישראל.
כלומר, חזרה לשטח, זה אומר להכניס חיילים בחזרה לרצועת עזה, לשבת שם, לשהות שם, ואתה אומר שזה עדיף על המצב הקיים?
אבי, זה אומר למוטט את שלטון חמאס, זה אומר לפרק אותו מנשקו, זה אומר לאסוף שם עד הכדור האחרון, זאת משימה שאם צה"ל יקבל אותה, הוא יודע לעשות אותה, וזה אומר לחזור לשלוט שם, כן. לא לצאת משם כדי לתת לאבו מאזן להיכנס.
כלומר, להחזיר את ימי לבנון, אבל לרצועת עזה.
למה לבנון? אבל עזה לא הייתה לבנון, הלו, בוא, אל תלך עם על הציבור, אבי. עזה לא הייתה אף פעם לבנון. נכון, היו תקופות של טרור גם ברצועת עזה, זה לא היה דומה. כשאתה נותן מדינה היום כמו שיש לחמאס, עם מנהרות ממצרים, עם הברחות, אמצעי לחימה, אנחנו היום נמצאים במצב שהחמאס הולך ומתעצם, הולך ובונה יכולות של טרור נגד מדינת ישראל. אז ברוך השם, גם אנחנו עסוקים במתגונן. אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו שאולי, אתה יודע, חלק מהמאזינים לא יאהבו לשמוע. אני גם לא מרגיש נוח עם המצב של התושבים בעזה. אני חושב שרוב מוחלט מתושבי עזה היום לא רוצים את שלטון חמאס, רק זה שלטון שכמובן שולט שם בכוח.
כופה את עצמו עליהם, בסוף התושבים בעזה סובלים, באמת.
הם סובלים מאוד, יש להם חשמל שלוש שעות ביום, הולכת להיות שם מצוקת מים קשה מאוד, יש שם 80% אבטלה, אין פרנסה, אין מה לאכול, החיים באמת בזבל, אני רק אומר בו, זה אמור לפחות לפתוח לכולנו את העיניים לצביעות שיש במוסר של השמאל, במוסר המערבי. אתה עוטף משהו בעטיפה נורא נורא נוצצת, כלפי חוץ שנורא נורא נורא מוסרי, כן, לא לשלוט בעזה, לא לכבוש. התוצאה שהתקבלה בסוף היא הרבה פחות מוסרית. כן, תושבי רצועת עזה היום חיים הרבה פחות טובים מאשר תחת הכיבוש, במרכאות כפולות ומכופלות, שהיה להם תחת מדינת ישראל. אני בטוח שאם תשאל אותם, הם מאוד מאוד ירצו. עכשיו, יכול להיות, יגידו רוב אזרחי מדינת ישראל, לא מעניין אותי. מה, אני אכפת לשם לדאוג לאזרחי רצועת עזה, אז לי אכפת לדאוג לאזרחי מדינת ישראל.
חבר הכנסת סמוטריץ', בוא נתקדם רגע לעניין אחר. תגיד, בנייה ביהודה ושומרון, בהתנחלויות, יש היום בשטח או אין? מדיניות ההקפאה הסתיימה, אנחנו קצת יוצאים מבולבלים, אנחנו שומעים את ראש מועצת שומרון מדבר על הקפאה, אנחנו רואים את המכרזים של משרד השיכון, אנחנו רואים בנייה, איפה האמת?
תראה, בואו נתחיל רגע מנתת לך איזה חדשה, מן הסתם לרוב המאזינים שלך כמוני אין טלוויזיה וטוב שכך, אבל בחדשות 2 מתפרסם ממש עכשיו שהמנהל האזרחי יפקיד תוכנית ל-14,000 יחידות דיור. תקשיב טוב, 14,000 יחידות דיור בשטח C לפלסטינים בקלקיליה. זאת אומרת, מרחיבים את קלקיליה שהיא שטח A על חשבון שטח C ל-14,000 יחידות דיור. אני עוד לא ברור לי בדיוק אם זה אושר בקבינט, לא אושר בקבינט, משהו בעיניי שהוא מופרך, יש לו השלכות מדיניות. לא יודע, שאנחנו צריך כרגע להתכנס ולראות אם אנחנו נותנים לדבר הזה לעבור או לא.
כלומר, ההשלכה המדינית היא בגלל השטחים A ו-C, אבל אם הכל היה בשטח A, לא הייתה לך עם זה בעיה.
4,500 דונם בשטח C, שאתה מקצה אותם היום לערבים ביהודה ושומרון, אז אתה מקפיא את הבנייה ליהודים, אתה נותן גרגירים, פירורים, עצמות, אתה נותן ליישובים הישראלים, אנחנו מדברים על 500,000 תושבים אחרי 8 שנות הקפאה של אובמה, וקיבלנו פירורים, אז אפשר להתווכח על המספרים, ליברמן אומר 600, אני אומר 300, פעמים שאפשר לבנות מחר בבוקר אחרי המת האחרונה, אבל אתה בונה ל500,000 תושבים מאות בודדות של יחידות, ול50,000 תושבים בקלקיליה, עשירית, אתה בונה 14,000 יחידות דיור, והכל בשטחי C, זאת אומרת, אתה מרחיב את ההתיישבות הערבית אל שטחי C שנמצאים בשליטה ישראלית, זאת עיוולת, אין לי מילה אחרת, זאת עיוולת, זה דבר שנעשה במחשכים, מתחת, צריך איזה כתב בערוץ 2 שיחשוף את זה, זה בעיניי דבר בלתי נסבל, ואני חושב שאנחנו נצטרך בסוף להחליט מה הקווים האדומים שלנו, ועד מתי אנחנו נותנים לנתניהו להשתולל בהקשר הזה.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה, תודה.
ערב טוב. אנחנו עם מנכ"ל איחוד הצלה, משה טטלבום, שלום משה.
ערב טוב לך אבי ולכל המאזינים.
שאני שומע היום על הצעת חוק שהולכת ומתגבשת לאחד את כל קווי החירום, קרי, משטרה, כיבוי אש, הצלת חיים, מד"א, לקו אחד, כמו בארצות הברית, ישר חשבתי על איחוד הצלה, כי זה עושה סוף לכל הסאגה שמתנהלת כאן כל כך הרבה חודשים ושנים.
נכון, האמת שאפשר להתחיל בכך, דבר ראשון שזאת בשורה למדינת ישראל, לתושבי מדינת ישראל, שאנחנו מאחדים קווים לציבור שבדרך כלל ברגעים קריטיים מתקשר מתוך לחץ לאותם מוקדי חירום, ולא זוכר תמיד לאן להתקשר. יש הרבה מאוד דוגמאות שאנשים מתקשרים למקרי חירום רפואיים למספרים לא רלוונטיים, ומאבדים זמן יקר עד שהם מקבלים את העזרה הרפואית. ובנוסף לכך יש גם הרבה מאוד אירועים מורכבים שהם דורשים גם התערבות של משטרה או כיבוי אש.
לחייג
או...
לשלושה מספרים ולבקש מכל אחד עזרה, מכיבוי אש.
בנוסף כן. לשלושה מספרים שאתה מציין, יש גם מספרים קוצרים נוספים שאנשים טועים לפעמים ל-106 למוקד עירוני או ל-103 לחברת חשמל. אנשים מאוד מבולבלים, ולכן הצעת חוק שאלה היום חבר הכנסת הרב גפני ביחד עם הרב מקלב, ועוד הרבה מאוד חברי כנסת, שדרך אגב זה עבר בתמיכה מאוד רחבה, לעומת כמעט לא היו מתנגדים להצעה הזו, כן. לאחד את כלל המספרים האלה למוקד אחד, למספר אחד, ובהקשר שלנו של ייחוד הצלה זה גם...
כן, כמו בארצות הברית, אנחנו... אתה בעצם מחייג למספר אחד, המוקדן שעונה לך כבר יודע את מי הוא צריך לזמן, מאותו מוקד מפנים קריאות גם למשטרה במידת הצורך, גם לכיבוי יש מידת הצורך, ועכשיו... בסיפור הזה של איחוד הצלה, כשיצטרכו להציל חיים ולשלוח עזרה רפואית,
נכון,
ישלחו אנחנו... גם את מגן דוד אדום לפנות את החולים וגם את איחוד הצלה כדי להגיע מהר.
נכון, נכון, ולצערי אנחנו היום עדיין נמצאים במונופול שמגן דוד אדום חושב שהנושא של השיתוף מידע הוא שייך להם, ואני חושב שזה גם פתרון עולם לסגה שאנחנו נמצאים בה במשך שנים רבות, שאנחנו נלחמים על שביבי המידע הזה שאנחנו בסך הכל רוצים להציל חיים, ולהגיע מהר למקרים הללו.
אגב, אותו מוקד שיענה לאנשים, למי הוא יהיה שייך? איך הוא, זה גוף חדש שיצטרכו להקים? הרי היום כל אחד מהגופים מחזיק מוקדנים משלו. איך בדיוק זה אמור לעבוד טכנית?
אז הרעיון הוא שזה יעבוד תחת מוקד אחד אחוד, שבמוקד הזה יושבים נציגים של כלל הארגונים. ודרך אגב, אפשר להוסיף על כך עוד היבטים נוספים, אם זה נניח... כל נושא של חומרים מסוכנים, שיש היום מומחים שיכולים לשבת ולתת, או מרכז ההרעלות, יש דברים שגם לא ניתנים במענה מיידי בדרך המוקדים הקיימים, שזה 101 או 102 או 100, או 100, ולכן אני אומר, אפשר להרחיב את זה ברמה שזה באמת ייתן מענה מקצה לקצה, לכל סוג של אירוע.
שיקיף את כל סוגיית החירום.
שיקיף את כלל סוגיית החירום. ודרך אגב, בנוסף לכך אני מעריך שהדבר הזה, ויש גם על כך כבר עבודה שנעשית, שתחסוך בעלויות. כי אם יסגרו עשרות מוקדים שהיום קיימים, אם זה מוקדי 100 ומוקדי משטרה או מוקדי מדה, הדבר הזה יחסוך כסף. והשר אהרונוביץ' בקדנציה הקודמת, בכנסת ה-18, הוא היה בעד ההצעה הזו. לצערי ההצעה הזו נפלה בעקבות פיזור הכנסת, אבל עכשיו אנחנו מחזירים אותה, יחזירו אותה חבר הכנסת הרב גפני ביחד עם הרב מקלב, ואני מקווה שבאמת היא תתקדם בוועדות ותגיע להצבעה השנייה והשלישית.
אחרי, יוזמה שקיימת ברוב המדינות המתועסות בעולם המערביות, ותגיע גם אלינו, וטוב שכך. כן. משה טטלבוים, מנכ"ל איחוד הצלה, תודה רבה לך.
תודה לך אבי, תודה למאזינים, ערב טוב.
כתבנו איתי גדסי, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב.
אתה חושף היום כי חוק הגיור הממלכתי יוצא לדרך, חוק גיור שקובע שרק בתי דין של המדינה, של הרבנות הראשית, יוכלו לבצע גיורים בישראל.
נכון, בתי הדין הרבניים, ולמעשה החוק הזה שאגב גובש על ידי המפלגות החרדיות, נועד למנוע גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, ולהכיר בהם שהנושא הזה תלוי כמובן בבג"ץ, וזו הסיבה שהנציגים החרדים עוד מזדרזים, היום כבר... ישבו ושוחחו הנציגים החרדים מיהדות התורה, גפני ומקלב, יחד עם השר דרי ואנשי המקצוע שלהם, כדי לראות איך אפשר לקדם את זה כמה שיותר מהר. ולמה? הבעיה הגדולה בעניין הזה, היות ובגץ, הנושא הזה עומד ותלוי בבגץ, מפחדים הנציגים החרדים שבעצם בגץ יפסוק להכיר בגיור אחד מספיק של בית דין כביכול רפורמי, ואז תהיה בעיה להעביר את החקיקה, תזכיר החוק כבר הופץ, של חוק הגיור הממלכתי, תהיה בעיה לקדם את זה בגלל שכחלון או אחרים יבואו ויגידו, החוק הזה הוא חוק עוקף בגץ, היות ובגץ פסק, כמו שראינו בסיפור המרקולים בתל אביב.
כן.
זו הסיבה שמנסים לקדם את החוק הזה כמה שיותר מהר. החוק, אגב, נציין, אוסר גיורים בבתי דין פרטיים בכלל, גם חרדים. גם
בוודאי, כלומר, גם בית דינון הניח של הגאון הרב ניסים קרליץ לא יוכלו לבצע יותר נכון. גיורים, וגם העדה החרדית לא יוכלו יותר לגייר ולהבדיל נכון, עכשיו, גם הרפורמים.
בדיוק, עכשיו, זה נועד לחסום את הרפורמים, אבל אף אחד לא יוכל לגייר. ישנם עדיין כמה בעיות, וזו הסיבה שבעצם לא מעבירים את החוק הזה כבר בקריאה טרומית וראשונה לפחות, כמו למשל כאלו שכבר התגיירו בבתי דין פרטיים, וכביכול הם לא מוכרים על ידי המדינה, איך יוכלו לגרש אותם בבתי דין הרבניים של המדינה, כל הדברים האלה, על זה יושבים, ישבו היום פגישה ראשונה.
ומעניין לדעת, מה הם גיורי צה"ל? האם הם בהגדרת גיורים ממלכתיים? או ש...
אני חושב שגיורי צה"ל נמצאים תחת מערך הגיור הממלכתי.
טוב, מעניין. איתי גדסי, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
עוד הפסקה, מיד נשוב לעניינים נוספים. אני מקווה שנספיק ככל שהזמן יותיר לנו. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מאמינה בניסים?
אני מאמין בניסים.
שימי לב, ההפקה שטלטלה מדינה שלמה מגיעה לאשדוד. הרבנית ימים המזרחי, חיים ולדר, הרב יצחק פנגר ויהודית אריה על במה אחת. יום רביעי, כף בתמוז, 28 ביוני, בבית מלכה, רחוב חסדה 6, אשדוד, בשעה 8:30 בערב. כרטיסים ניתן לרכוש במקום ובטלפון במחיר מוזל. 03-5433-643 03-5433-643
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים. הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
נופש בין הזמנים לבני תורה, טבע יחיעם בגליל המערבי. ארגון תפנית מזמין אתכם ליהנות מנופש חווייתי במקום פסטורלי מול נופים עוצרי נשימה, מגוון פעילויות לילדים, הרצאות ממיטב הרבנים, אטרקציות וטיולים, והכל בכשרות מהדרין ובמחירים מיוחדים.
רגע רגע, נראה לי שכחת משהו, קריין.
כן, נכון, ועכשיו מבצע 10% הנחה לנרשמים עד ראש חודש תמוז. לפרטים חייגו עכשיו 1-700-704-445 1-700-704-445.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793 053-310-8793.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333 09-778-3333.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
סלח לי, איך המאפים?
בראבו!
והפיצה?
בראבו!
והטוסטים במעדניה?
בראבו, בראבו! הכל בראבו!
בראבו, מאפים מבית טוב. בהשגחת בדץ העדה החרדית, רחוב ישעיהו אחת פינת רבי עקיבא בני ברק.
בראבו!
אתה רוצה לקנות דירה להשקעה, אבל יש לך רק 300-400 אלף שקל? כולם אומרים לך שעם תקציב כזה לא משקיעים בנדלן? במנצ'סטר, אנגליה, תוכל לקנות בתקציב הזה דירה בפרויקט המיועד לסטודנטים, מאובזרת קומפלט ומנוהלת טיפ-טופ, ולייצר פרנסה יפה בראש שקט. כאן אבי עידן. רוצה לשמוע עוד? התקשר אלינו ונדבר. 03-730-92-22. תחילת השקעות נדלן. משקיעים בנדלן. בטוח. 03-730-92-22.
כאן דבי וולף, מבוטחות מכבי שלי, יש לי בשורה מדהימה עבורך. מהיום גם אתן תוכלנה לקבל החזר על עד חצי המחיר על סדרת טיפולי לייזר במכשור המתקדם בעולם.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות. מתמודדים עם נוער מתמודד? בואו לסוף שבוע מעצים של ערכים עם טובי המומחים בתחום. מיום חמישי שבת פרשת קורח כ"ח בסיוון. לפרטים והרשמה 1-800-800-750. ערכים.
די, מספיק עם הדיבורים באוויר. בכדי שהמשפחה שלי תוכל לתפקד היטב בחודשי הקיץ החמים, התקנתי בבית טורנדו. מזגנים חזקים ואמינים, כי רק מזגני טורנדו עושים את העבודה באחריות.
מתקדמים עכשיו לטורנדו טופ, סדרת המזגנים החדשה של טורנדו. טורנדו, החברה היחידה מעניקה לכם 7 שנות אחריות ללא תוספת השלום, ואתם נהנים ממזגן איכותי לחיים. טורנדו עושה את העבודה באחריות.
חשבתם פעם על האוויר שהילד שלכם נושם? הכירו את מזגני יורוקום TCL עם טכנולוגיית המולטי פילטר, מערכת סינון אוויר ייחודית בעלת 6 פילטרים. יורוקום TCL.
מנגן? אתה יכול להמשיך לנגן בזיצים עם החבר'ה, ואתה יכול לעשות היסטוריה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מחפשים את המנגן הבא. אז אם יש לך כישרון וידע בנגינה, חייג לתיבה הקולית של מוצא שחי ונגן לנו קטע מוזיקלי לבחירתך. 039-039-039, הקש 1 ואחר כך 10. המנגן! בקרוב כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.
הנכים ברחבי הארץ ממשיכים במאבק שלהם סביב הדרישות, אפשר לומר אפילו המוצדקות, שהם דורשים. לפי שעה אין איזושהי התקדמות בנושא, המאבק שלהם ממשיך. יש את מתווה שמחון ברקע, אבל אני מבין שבממשלה לא כל כך מקדמים אותו. צבי טסלר, שלום לך. צבי טסלר, כתבנו.
שלום, ערב טוב.
תזכיר לנו על מתווה שמחון כמה מילים.
יש, המתווה למעשה הוא מתווה זליחה, כשפרופסור שמחון מונה כדי לבחון את הצעדים עליהם המליצה ועדת זליחה. ועדת זליחה המליצה להעלות את קצבאות הנכים ל-4,000 שקלים, בזכיר הדרישה המקורית של הנכים הייתה להעלות לגובה שכר המינימום, וגם כשפורסמו מסקנות זליחה, הם מחו כנגד המסקנות הללו ונגד היישום שלהם. בינתיים מתגבש, עוד לא פורסמו המסקנות הסופיות, אבל פרופסור שמחון פורסמו מה שמתגבש בינתיים, וזה הבדל, כשבסופו של דבר הוא אומר, אני אתן יותר לעניים, אני אסייע יותר, אני אקח את כל הכסף שתכנן זליחה לתת, כ-4 מיליארד שקלים בשנה, אני אתן את זה לנכים, אבל לא באמצעות קצבאות, אלא באמצעות עידוד תעסוקה. אני כן אעלה את הקצבאות לעניים בשלב הראשון ב-500 שקלים, והמשך ביותר, אבל את מרבית הכספים אני אפנה לעידוד תעסוקה של נכים, בגלל שהמציאות בישראל היא שהאחוז התעסוקה של נכים, נכים כמובן, כמובן לנכים שהם בין 70% ל-100% נכות, הוא כחצי ממה שמקובל בשאר המדינות ה-OECD. זאת אומרת, הרבה יותר נכים בישראל נמנעים מלעבוד. ההנחה היא שלא שהם לא רוצים לעבוד, אלא שהם מתקשים להשתלב במקומות תעסוקה, והוא אומר, אני מעדיף לתת להם אפשרות להתפרנס בכבוד ולהקצות לזה כספים, מאשר לקלוא אותם בקצבאות שיקלעו אותם בעצם מתחת.
כאמור, שני צדדים לסיפור הזה, ואנחנו עם קובי כהן, מנהל מאבק הנכים. שלום לך, קובי.
יושב ראש
מטה
הפעולה של הנכים.
יושב ראש מטה הפעולה. קובי, אתם בעצם דורשים...
אני, כל מה שאני שמעתי, אני מתנגד, כי כל הדברים שם מבוססים על עובדות שפשוט לא תואמות את המציאות.
תסביר.
אחד, 20% מהנכים הם נכים מלידה, 80% מהנכים הם נכים שיש להם עבר תעסוקתי, והם אחרי עבר תעסוקתי הפכו להיות נכים. זאת אומרת שכל הרעיון הזה של לעודד אנשים לתת לעבוד, את מי מעודדים? אנשים שאיבדו את כושר העבודה בצורה מוחלטת, ולא מסוגלים לעבוד או...
לכן המשענת שלכם זה בעצם הקצבה שאתם מקבלים, קצבת הנחות.
אמת, 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 אמת.
ואתם דורשים להעלות את הקצבה הזו, נקודה, בלי לסובב סיבובים. אי אפשר לחיות ממנה.
בואו נתחיל לעשות עוד סדר. אנחנו, אף אחד לא יכול לחיות משכר מינימום. ובטח שלא מחצי מזה. אם אנחנו כבר מדברים כאן, אז אנחנו מבקשים להשוות את הערך הבסיסי של קצבת הנחות לערך הנורמלי המקובל שנקרא שכר מינימום, מהטעם הפשוט שמדינת ישראל צריכה לעמוד בהגנה רק כשהיא מתייחסת לאזרחים שהם נכים, לאזרחים שהם לא נכים.
במילים אחרות אתה אומר לנו כך, רבותיי, לעבוד אנחנו לא יכולים, אנחנו חיים מקצבת נכות.
לא, אני לא אומר שאנחנו לא יכולים. יש 20% מהנכים שיכולים לעבוד.
אוקיי, 80% שאיבדו כושר תעסוקה לא יכולים לעבוד, ולכן המחיה שלהם היא רק מאותה קצבה. לפחות תביאו לנו קצבה שהיא זהה לשכר המינימלי, לשכר המינימום שהמדינה קובעת, שזה השכר המינימלי שאפשר לחיות איתו. כן, לפחות.
הרי אף אחד לא יכול לחיות משכר מינימום. זה לא, אני לא מחדש לאף אחד.
אבל פחות מזה בטח שלא. כן.
על חצי מהסכום הזה, או על שני שליש. נו באמת, מה זה משנה?
טוב.
אם זה מתים ברעב,
המאבק שלכם, המאבק שלכם ממשיך בעניין הזה, צבי, נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו נמשיך ללוות אותם במאבק שלהם, גם בשבוע הבא. אנחנו מודים לשניכם. צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה. קובי כהן, יושב ראש מטה הפעולה של הנכים, תודה רבה לך. נמשיך לעקוב ולתמוך במה שרק אפשר בעניין הזה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה למוישי כאן הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד. ערב טוב לכם ולהתראות.
משפחתי, עולם של רגש, על מודעות עצמית, אינטליגנציה רגשית, איכות חיים ומה שביניהם. אתם מוזמנים להצטרף. עניין משפחתי, עולם של רגש, בכל יום חמישי ב-10 בבוקר עם הרב שרגה שלחטר ויואב דיליון, כאן בכל חי. אנחנו מאמינים שאין תחליף לאנושיות. נהניתם ממחווה אנושית מרגשת שקיבלתם מחבר? כל חי ומזרחי טפחות מזמינים אתכם להודות לו. עלו לשידור בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן ב-9 בערב, ספרו לנו את הסיפור ותזכו בתמונה מעודרת של תפילת הדרה בעבור החבר. מתנת מזרחי טפחות, כי בדברים החשובים באמת אין תחליף לאנושיות.
זה פעם בחיים! יום לאישה מרגש במלון גני ירושלים עם במת אמניות ומרצים מטורפת.
כולנו בשמחה.
הרבנית ימימה מזרחי, חיים ולדר, נועה ירון דיין, חדווה לוי, הרב מיכאל לסרי, הזמרת ציפורה איבגי, מופע ענק של ברי סימון, ארוחת צהריים כיד המלך וספא מפואר. האירוע יתקיים ביום שני, כף ג' תמוז, 17 ביולי, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה, במחיר של 199 שקלים בלבד. התקשרי עכשיו, 1-700-55-9898, 1-700-55-9898.
כולנו בשמחה. האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
דמיינו לעצמכם, ילדה קטנה שפותחת את המקרר ואין אוכל. ילדה קטנה שרוצה סמלה חדשה לשבת ואין מי שיקנה לה. ילדה שרוצה לחבק את אימא, ואין לה את מי לחבק.
עכשיו תפסיקו לדמיין. זהו הסיפור של אורית בת התשע שהתייתמה מאימה לפני שנה, ומאז היא ומשפחתה במצב כלכלי קשה ורעב, ואין אימא שתדאג. בואו נעטוף אותה בחמלה ונכניס גם אותה לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית, כדי שתאכל ארוחת צהריים חמה כל יום. אל תישארו אדישים. תורמים ומכניסים את אורית לבית התמחוי, כוכבי 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
לפעמים, כדי לזהות השקעה מעולה, צריך זמן לחשוב. אז תחשבו על זה. בפרי פלייס רחובות תוכלו לרכוש דירת סטודנטים להשקעה בהון עצמי של 320 אלף שקלים בלבד. קחו לכם שנייה. ואפשר לפצל את הדירה. עכשיו תחשבו. אבל כדאי שתחשבו מהר. מחירת הדירות בבניין השלישי והאחרון כבר החלה. חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי פלייס רחובות. עכשיו כבר ברור שזו עסקת הנדלן של השנה. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים. הם בחרו פורור. משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
חדש בקמפוס לוסטיג, מסלול מרוכז לתואר במנהל עסקים. בלוסטיג תשלבי עבודה ולימודים. בואי לשמוע עוד ביום שישי הקרוב, קו בית סיוון. קמפוס לוסטיג, מה שאת צריכה לתואר. לפרטים 03-630-7109, 03-630-7109.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244. 03-652-5244.
שמעת שלסימילק יש ערכת לידה מדהימה?
אני כבר הזמנתי, וואו, היא ממש שווה.
אני רוצה גם סימילק למהדרין הכין לך ולתינוקך ערכת לידה יוקרתית ומפנקת ב-39 שקלים ו-90 בלבד. חגי עכשיו כוכבית 8147 והערכה בדרך עלייך. המבצע כפוף לתקנון. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
קרמי סימון, קרמיסימו,
קרמיסימו, הגלידה המשפחתית האהובה בישראל, עכשיו בטעמים חדשים, וניל ופירות טרופיים, בננה שוקולד צ'יפ וגלידת פרווה, פסיפלורה ופרייר. קרמיסימו, בחשות בדץ העדה החרדית.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
היי, מישהו פה? איפה כולם?
כולם מרותקים למקרנצ'יק שקיבלנו מטלמה.
גם המשפחה שלכם רוצה לזכות במקרנצ'יק? דגני הבוקר של טלמה במבצע שאסור לפספס. קונים שתי אריזות ממגוון דגני טלמה, משחקים בצ'יק ויכולים לזכות במקרנצ'יק מבית מלכות וקסברגר. לפרטים חייגו 03-373-9090. המבצע בתוקף עד בית בתמוז 26 ביוני 2017. כפוף לתקנון.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. להצטרפות חייגו 02-940-4050. אם צריך, שיהיה אסקן.
חדשות כל חי, השעה 9.
תוכנית
ערב טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי. סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס התייחס ערב לטענה כי הציבור החרדי לא נכלל בהגרלות לדירות שיוזם שר האוצר משה כחלון, ואמר אני לא מבין מה הטענה על כך שהציבור החרדי קופח במכרזים. נכון להיום יש מכרזים פתוחים של 4,000 יחידות דיור בבית שמש, 10,000 בשפיר, כמה מאות בחריש ובנתיבות. ברעיון לאבי מימן במהדורה המרכזית אמר כהן כי כל הדירות ביחד זה כמו כל ההגרלה הארצית שתהיה במוצאי השבת. שר הבריאות יעקב ליצמן הורה למנכ״ל משרדו משה בר סימן טוב לזמן לפגישה את הרופאים מהמחלקה המטו-אונקולוגית ילדים בבית החולים הדסה עין כרם במטרה לסיים את המשבר במחלקה.